שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט רוחניות חילונית. אני ניר להב, והיום יש פרק מיוחד, חגיגות העשור. לפני עשור אנחנו התחלנו בעצם את קבוצת רוחניות חילונית. אז היום יש יום הולדת, ביותר נכון, בחודש יוני האחרון היה יום הולדת לרוחניות. רוחניות חילונית היא הייתה בת 10. ולכבוד חגיגות העשור החלטתי לפרסם איזשהו רעיון שהיה איתי לגבי רוחניות חילונית, שממש מכסה את כל הנושאים שאפשר לחשוב עליהם. למה בכלל צריך את זה? מה זה? איך אפשר להגיע למשמעות בעולם רציונלי, בעולם ללא דת וללא מיסטיקה? מה עושים עם ערכים ומוסר ודרך חיים וכל השאלות הכבדות האלה? אבל קודם כל, לפני זה רציתי קצת לספר לכם יותר מהפן האישי שלי, כי זה היה עשור די משוגע מבחינתי. כשבסיוע ב-2015 אשתי ואני עברנו לברקלי בקליפורניה, כי היא התחילה לעשות פוסט דוקטורט באוניברסיטת ברקלי. אבל עד אז עשיתי המון המון דברים שקשורים לרוחניות חילונית בארץ, ומאז בעצם הייתי צריך לשנות קצת פאזה ולראות איך אני עושה את זה מרחוק. אז כמו שאתם תשמעו ברעיון איתי, הכל התחיל סביב 2012. באותה תקופה אני הייתי פעיל בארגון הספקנים הישראלי, שככה מנסה לחנך עד כמה חשוב להטיל ספק וספקנות מדעית, ולבדוק מה אמיתי ומה לא, ושהדרך הכי טובה לעשות את זה זה בעזרת השיטה המדעית. זה באמת מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב להטיל את הספק ולהבין ולדעת איך עושים את זה ולחנך לזה. אבל שמתי לב שהייתה שם איזושהי בעיה, שהרבה פעמים כשמטילים ספק אנחנו רואים שהרבה אמונות שלנו לא נכונות, והרבה דברים מסורתיים שבאנו שינקנו, נקרא לזה, מהבית, גם לא נכונים. ואז בעצם אנחנו הורסים קצת, אבל אין מה לעשות, כי זה באמת לא אמיתי. השאלה, איך בונים משהו חדש? וראיתי שהם לא, זה לא כל כך מעניין אותם הנושא הזה. לפחות זו הייתה התרשמות שלי. ואז גם טסנו שוב, אשתי ואני, אנחנו טסנו חילופי סטודנטים באוסטרליה לכמה חודשים, ושם יצא לי להיות בכנס האתאיסטים העולמי, וזה ככה פתח לי את הראש לכל מיני כיוונים חדשים מאוד מעניינים. אחרי הכנס הזה באמת החלטתי שבסבירות מאוד גבוהה אין אלוהים לדוגמה, ובמקביל גם פיתחתי כל מיני תיאוריות לנסות להבין את המציאות בעזרת הפיזיקה שלמדתי, והגעתי גם לפתח שתיאוריה על התודעה, ושמתי לב שבעצם אפשר יהיה להסביר כנראה את התודעה בעזרת הפיזיקה. וזה אומר שלא נשאר מקום יותר למה שנקרא נשמה, ולכל מיני מושגים מיסטיים כאלה של חיים אחרי המוות, ודברים שהם כאלה מעבר לעולם ולפיזיקה ולטבע. והתחלתי לשאול את עצמי גם שאלות, אז מה עושים עם כל זה? האם בעצם זה אומר שאין רוחניות בכלל? מה עושים עם כל מיני שאלות כמו משמעות וערכים? אם בעצם נראה שאין שום משמעות מוחלטת, ואין ערכים מוחלטים, או מוסר מוחלט, ונראה שגם אין אלוהים, והדת היא המצאה, מה עושים בעצם עם כל זה? מה צריך לבנות משהו ולא רק להרוס כל הזמן? וכאן לאט התחלתי לחשוב עם עצמי מה עושים עם זה. היה לי בלוג בשם חופשי מאושר שפתחתי ב-2010, ואז התחלתי שם לכתוב באמת כל מיני מאמרים על הנושאים האלה, וב-2013 יוני 2013 הגיע תיקון שבועות, וזאתי נקודת הלידה, אפשר לומר, של הרוחניות החילונית. כי מה שקרה זה שבכל פעם היה תיקון שבועות, וזה דווקא מאוד נחמד. אני חושב שזה באמת מנהג מאוד יפה שהיהדות עשתה, לקדש את הלמידה ולעשות לילה שלם בערב חג שבועות, שבו לומדים אל תוך הלילה כדי לעשות מה שנקרא תיקון עולם. עכשיו, אהבתי גם שמנסים לקחת את זה, לפני עשור אני מדבר לכם, ב-2012 כבר ניסו לקחת את הרעיון הזה של תיקון שבועות ולהביא את זה לחילוניות, כן? ולא, לא רק למי שנמצא עמוק בדת. אז ניסו לעשות כל מיני תיקוני שבועות שהם קצת יותר ככה זורמים, כלילים, לא רק על היהדות. וזה היה נחמד, אבל זה עדיין היה יותר מדי הרגיש לי קצת שטיפת מוח. אני למשל זוכר שהלכנו למין תיקון שבועות כזה בבית דניאל, שם בצפון תל אביב, ליד נער הירקון, והם ראינו שם את קורין הלל. וזה קצת מעצבן, שלמרות שהכל כליל וחמוד, הם כל הזמן ניסו לשאול אותה איפה היהדות פוגשת אותה בחיים, וכל זמן אמרה, מצטערת, שמו, אלי, לא ממש כאילו, לא ממש פוגשת את היהדות בחיים, זה לא משהו שהוא חלק מהחיים שלי. והם שוב ושוב שאלו אותה כל הזמן, זה הרגיש קצת כמו קצת שטיפת מוח שכזאת באיזושהי רמה. כלילה אמנם, אבל עדיין. ואז החלטתי שאם ככה הגיע הזמן לעשות תיקון שבועות חילוני, מדעי, פילוסופי שכזה, כמו שצריך. זה היה ב-2013 כבר, ואני דיברתי עם סינמטק תל אביב, והם קפצו על הרעיון. עניינתי אותם בזה, אמרו יאללה, בוא, תרים את זה. אז הרמתי תיקון, קראתי לזה תיקון שבועות חילוני מדעי, אם אני זוכר נכון, ואני נתתי את הרצאת הפתיחה, האם יש משמעות בעולם ללא אלוהים. אחרי זה פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף, נתן הרצאה, איזה קטע שהוא בעצם נפטר לפני כמה חודשים. אחרי זה דוד שלי, פרופסור גד ברזילאי, שהוא פרופסור למשפט ויחסים בינלאומיים, נתן הרצאה על דת ומדינה בישראל, וממש לפני חודשיים אגב גם דוד שלי לצערי נפטר. וככה המשיך בעצם התיקון שבועות, והמשכנו אותו עד סביב 4 או 5 בבוקר, אם אני זוכר נכון. עכשיו, ההרצאה האחרונה הייתה של דפנה שיזף מארגון הספקנים, וניסינו לחשוב מה היא תעשה, כי צריך כבר זה מאוחר בלילה, צריך משהו כליל יותר, ועלו כל מיני רעיונות. בסופו של דבר באמת עשתה מן הרצאה מאוד מאוד יפה. עכשיו, היא חשבה איך לקרוא להרצאה הזאת, ומתישהו עלה השם רוחניות חילונית, אולי נקרא לזה רוחניות חילונית, ומיד אמרה לא, זה לא שם טוב, והמשיכה הלאה. עכשיו השם הזה דווקא זה נדבק לי, דווקא את השם הזה אני אהבתי, דווקא בגלל הפרדוקסליות שלו. מצד אחד לדבר על רוחניות, כשבדרך כלל כשאומרים רוחניות, אנחנו חושבים על משהו שהוא מעבר לעולם הזה, על טבעי כזה, נשמה, דברים בסגנון הזה, מיסטי. אבל אז אני אומר חילוני, וחילוניות במובן היותר רחב של לא רק שזה לא דתי, אלא זה ממש אתאיסטי, וזה לא מיסטי, זה בעולם הזה. ובכל זאת, כן, אז נשמע שיש פה פרדוקס בין הרוחניות לחילוניות, אבל זה בדיוק לב העניין כאן, זה בדיוק הרעיון, זה אמור לתפוס את השם הרגע מה הולך כאן, שהוא רוצה לדעת יותר, וזה גם יש פה אמירה, לא לתת רק למיסטיקה ולדת לנכס את המילה רוחניות, זה בעצם משהו חשוב, שחשוב לכל בני אדם, והוא לא חייב להיות קשור למיסטיקה בכלל. ואז קרה משהו מעניין מאוד. אני רשמתי בבלוג שלי חופשי מאושר, שהיה בבלוגיה של תפוז, מאמר לקראת התיקון שבועות, וקראתי לזה האם יש משמעות בעולם ללא אלוהים. ופרסמתי את זה גם באתר הידען של אבי בליזובסקי. ואז הגיע התיקון השבועות, היה מאוד מוצלח, ואיכשהו יצא שמתוך האירועים האלה נוצרה קבוצת רוחניות חילונית, בלי שבכלל תכננתי שזה יקרה. פתאום אנשים מתוך ארגון הספקנים וכל מיני אקטיביסטים אחרים פנו אליי בעקבות המאמר הזה ובעקבות התיקון שבועות, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מבינים מה אתה מתכוון, שצריך גם לבנות ולא רק להרוס, ויאללה, בוא נעשה משהו בנידון. וככה התחילה הרוחניות החילונית. מישהו גם סיפר לי שיש איזה אקטיביסט בשם דרור רשף, שבדרך כלל הוא ככה גם בעניינים של קיימות ואיכות הסביבה, והוא בעצמו חשב על השם רוחניות חילונית גם. ואם ככה, אולי כדאי לשתף פעולה, ואכן דיברנו איתו, והוא מאוד התלהב, ושיתפנו פעולה, וככה נוצרה לה קבוצת רוחניות חילונית, ובהמשך אנחנו פתחנו את הדף רוחניות חילונית בפייסבוק, והקבוצה בפייסבוק, ואני המשכתי לכתוב על זה מאמרים בבלוג שלי חופשי ומאושר, שאגב מאז כבר שווק חיים, כי הבלוגייה שמה נראה שהם שווקו חיים, ולא היה להם כוח לנסות לתקן את הבאג שעליהם, ואז בעצם כל המאמרים האלה קצת ירדו לטמיון. אחד הדברים שאני מתכנן לעתיד, איכשהו אם יהיה לי זמן, זה להרים באמת אתר רוחניות חילונית ולהחזיר את כל המאמרים האלה. אבל בגדול התחלנו גם כמובן לעשות פעילויות אמיתיות, כי חלק מהעניין זה לעשות גם קהילה, לתת לנו, לבני האדם, תחושה שאנחנו לא לבד. זה לא רק, כן, גם זה חלק מלחיות חיים טובים וראויים, גם איזושהי תחושה של אחווה וקהילתיות. בנוסף גם הדגשנו מאוד את החשיבות של טקסים וחגים. ולכן, אז קודם כל המשכנו לעשות את התיקוני שבועות. אז שנה אחרי התיקון שבועות, אז הראשון בסינמטק תל אביב, בשנתיים אחרי עשיתי את התיקון שבועות בסימן רוחניות חילונית. הפקתי אותו בבר קיימה, היה להם את הקומה השנייה, מקום לשבת. הבנתי שמאז כבר הם נסגרו. פשוט מדהים איך כל מה שעשיתי די נסגר, ואנשים נפטרו, ומה קורה כאן? כאילו, הכל פשוט הולך ונעלם, זה לא יאמן. אבל בכל מקרה עשינו שמה, ואז אחרי זה, שנתיים אחרי, אני כבר עברתי לברקלי, אבל עדיין המשכתי לעשות עוד שני תיקוני שבועות בלנוצ'קה, שגם היא כמובן נסגרה. זה פשוט מדהים שכל מה שאני נגעתי בו נסגר. התיקוני שבועות האלה היו מעולים. אני זוכר איך בבר קיימה, ככה שנה אחת בא תמי אגורי, ושנה אחת בא שמעון אזולאי, וככה עוד כמובן הרבה הרצאות, ועד הבוקר היה באמת תחושה מאוד מאוד כיפית. ואז עשינו יום כיפור בסימן רוחניות חילונית, כי תמיד הרגשתי שיום כיפור, בגדול שוב, זה יום מאוד יפה, מהבחינה הזאת שעוצרים את הכל, את החיים הרגילים, ויש איזושהי תחושה של משהו מיוחד, משהו שונה. אני כילד תמיד אהבתי לדבר עם החברים שלי, לנסות האם יש אלוהים או לא, נניח, כל מיני שאלות גדולות כאלה ביום כיפור. אז הרגשתי שאם ככה צריך לשמר את הרעיון הזה ולעשות יום כיפור חילוני. ואז באמת ירדנו למדבר והרגלנו שם יום כיפור בסימן רוחניות חילונית, שבו בהחלט מותר לאכול, אבל פשוט יש כן עדיין את התחושה המיוחדת של לעצור הכל ולהתמקד בשאלות הגדולות. ואפילו אחרי שעזבתי ב-2015 עדיין עשינו את יום כיפור בסימן רוחניות חילונית השני. חוץ מזה גם עשינו כל מיני דברים קטנים, כמו חגיגת השנה האזרחית החדשה, שכל אחד כתב לעצמו מה הוא מאחל לעצמו בפתק, שמנו את זה בתוך בלון עם הליום והפרחנו לאוויר לדוגמה, ועשינו כל מיני פגישות בפארקי ירקון, במשבת, וככה באמת היה הרבה פעילויות נחמדות. מבחינתי השיא היה אבל זה שהחלטתי לארגן את חג העוצמה של הטבע. מה שהבנתי זה שכל שנה יש את מטר המטאורים פרסאידים בדיוק באותו תאריך, השיא שלהם זה ב-12 לאוגוסט, ואפשר לנצל את זה כדי לעשות חג, את חג העוצמה של הטבע. ואז באמת פניתי לאשרם במדבר שהיה שם ליד שיטים, ותנחשו מה, גם האשרם במדבר נסגר מאז. אבל אז הם מאוד התלהבו מהרעיון, של הלשלב, אתם יודעים, כזה רוחניות ומדע, ועשינו שמה את פסטיבל אבק כוכבים, פסטיבל של 3 ימים במדבר עם הרצאות מדע במשך, ופילוסופיה גם במשך היום, ובלילה תצפיות כוכבים, וכמובן לראות את המטר מטאורים. היה מדהים, אילם גרוס בא ולתן שמה הרצאה על חקיק האלוהים, ואני נתתי הרצאה מסע לקצוות היקום, ועוד הרבה אנשים היו שמה, ארז גרתי ושוב תמי יגורי, ובאמת היה מאוד מאוד כיף. אבל זהו, אחרי זה כבר טסתי לברקלי והייתי צריך לשנות כיוון ולהחליט איך ממשיכים עם הרוחניות חילונית גם כשאני רחוק, ואז גם הבלוג שלי נפל. אבל הנה, בסופו של דבר התחלתי לעשות את הפודקאסט שאתם עכשיו שומעים, רוחניות חילונית. זהו, עד כאן לגבי איך באמת מבחינתי, מבחינת הזווית ראייה שלי, איך הדברים התפתחו. באמת היה מאוד מאוד כיף, ואולי כבר עכשיו אני יודה לכל מי שעזר בעשר האחרון לרוחניות החילונית, לעידו לב ולרון בונדר ולמתי גוטמן ולתמוז ולהילי ועוד הרבה הרבה אנשים שאני לא זוכר את שמם כרגע. ועכשיו הגיע הזמן למנה העיקרית, לרעיון עצמו. אז הסיפור מאחור הרעיון הזה, זה שממש לפני שטסתי באוגוסט 2015, גם ממש לפני פסטיבל אבק כוכבים, עידו לב, אחד האקטיביסטים שהיו אצלנו ברוחניות חילונית, אמר לי, בואו נעשה איזה סרטון, נסביר את הכל, נסביר בדיוק מה זו רוחניות חילונית, מכל הפנים של זה, מה עושים בעולם רציונלי שנראה שהמשמעות היא לא מוחלטת, ושהערכים הם לא מוחלטים, מוסר הוא לא מוחלט, אז האם יש משהו שנקרא חיים אירועים? האם יש איזושהי דרך חיים טובה? מה עושים בדיוק במצב כזה? והחלטנו להרים את הרעיון הזה, הוא הסריט אותי בגן מאיר, בתל אביב, ואז טסתי ולא עשינו זה שום דבר עד היום. אז הנה היום אנחנו יכולים לשמוע פעם ראשונה, סוף סוף הרעיון הזה יוצא לאור עם עידו שמראיין אותי. ולפני שאנחנו נעבור, אז רק עוד בקשה קטנה אליכם, אם אתם רוצים תנו לנו לייק באפליקציות שאתם שומעים אותנו, כי ברגע שיש לייק אז הנראות של הפודקאסט הזה תעלה. אתם גם מוזמנים להשאיר תגובות אם אתם רוצים, בספוטיפיי למטה יש מקום לתגובות, ואפילו יש פה איזשהו רעיון לפרק מעניין שבו אתם שואלים שאלות ואני עונה. אז אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בפייסבוק, באימייל, ואתם יכולים אפילו ממש להקליט את עצמכם ואז נשמיע את השאלה ואני יענה. כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, אתם מוזמנים לשאול על פיזיקה, רוחניות חילונית וכו' וכו', ואני אשמיע את זה. ותודה אחרונה, תודה לעומרי בן דוד ששמע שיש לי המון המון פרקים מוכנים לפודקאסט הזה, אבל אין לי זמן לערוך אותם, והחליט לעזור לי ולהפיק את הסאונד של הפודקאסט ולערוך את כל הפרקים. תודה רבה עומרי. ועכשיו בואו נעבור לראיון. תהנו. איך עשינו זאת? איך הצלחנו לשתות את הים עד תומו? מה המעשה אשר עשינו כאשר התרנו את הארץ הזאת משימשה? האין אנו צונחים מטה-מטה ואחורה והצידה ולפנים לכל עבר? היש עדיין למעלה ולמטה? האם לא נהיה קר יותר? האין יורד הלילה כל הזמן עוד ועוד לילה? האין צורך להדליק פנסים לפני הצהריים? האם עדיין איננו שומעים כלל את שעון הקברנים הקוברים את אלוהים? האם עדיין איננו מריחים כלל את הריקבון האלוהי? גם אלים נרקבים. אלוהים מת, אלוהים יישאר מת, ואנחנו הרגנו אותו. פרידריך ניטשה.
אז איך הגעתי להיות אתאיסט? תראה, האמת שאצלי זה דווקא סיפור מעניין. ההורים שלי הם מה שנקרא למלמים. הם לא דתיים, הם לא מסורתיים, הם גם לא אתאיסטים, הם זורמים שכזה, כן? אז לא היה לי שום דבר מהבית, לא לכאן ולא לכאן, כן? אני באופן טבעי תמיד אהבתי לשאול שאלות ודברים, ודווקא כשהייתי קטן האמנתי למשל באלוהים. מאוד סקרן אותי איך הכל עובד, והיה נראה לי, תמיד יש את הטיעונים המאוד כאלה ידועים של איך הכל נראה כל כך יפה ומתחבר אחד לשני בטבע, בטח חייב להיות שם איזה משהו מאחורה, כן? אז זה באמת היה גם הדעה שלי נניח שהייתי קטן ודי... האמנתי באלוהים, רוב החברים שלי בבועה שאני מגיע ממנה היו דווקא אתאיסטים ולא לא ממש האמינו, ואני דווקא התעצבנתי על זה שזה נראה לי שהם לא חשבו על זה לעומק. זאת אומרת, זה יותר אמר כי זה קל, כן? נחמד שאתה יכול לאכול מה שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה, ולא לא חשבו על זה לעומק דווקא. ואני אהבתי נניח בימי כיפור לשבת ולפתוח שאלות פילוסופיות כאלה, לשאול כזה האם יש אלוהים ודברים כאלה, ולעשות את זה ככה מין דווקא כזה, ולראות מה הם אומרים, ולהתחיל ככה להתפלצף על העניין, לבדוק. וזה היה תהליך איתי. אחרי הצבא הלכתי ללמוד תואר ראשון בפיזיקה, כי שוב, אני בחרתי להתמקד במה אנחנו עושים פה, מה זה המקום הזה, וללכת לפיזיקה כדי לחקור את הטבע, כדי לענות על השאלות האלה. והבנתי גם איך המדע עובד, זאת אומרת, את כל הנושא הזה של הספקנות, של השיטה המדעית, שכל דבר אתה מטיל ספק, שואל שאלות, אין משהו שהוא דוגמה שאסור לשאול עליה, כל דבר אתה בודק בטבע ולפי מה שבניסוי אומרים, אז זה היה נכון. גם אם מישהו אמר אחרת, זה לא משנה, מה שמשנה זה מה הטבע אומר, כן? והתחלתי לעשות הרצאות בתקשורת המדע. הרצאות לקהל הרחב, ראיתי שאנשים לא מודעים ליופי הזה שיש סביבנו, ורציתי להראות להם את היופי. בין השאר, אז גם להסביר איך המדע עובד, והגעתי ככה לארגון שנקרא ארגון הספקנים הישראלי. יש את זה בכל העולם, הסקפטיקס. ומאוד מהר ראיתי שזה מאוד נחמד, אבל לא מספק. הם מאוד מתמקדים רק בעניין הזה של הטלת ספק מדעית, כן? אבל הם לא שואלים, יש הרבה שאלות מעבר שאפשר לשאול. וראיתי גם את הקשרים בין מדע לבין חברה ובין חילוניות. איך באמת בעקבות המהפכה המדעית התחלנו לצבור ידע על העולם, והתחלנו, והספקנות הפכה לערך מרכזי, וככה גם לאט לאט בגלל זה החילוניות התחילה לעלות ולעלות, כן? אז יש קשר בין הדברים, וקיוויתי שארגון הספקנים באמת יראה את הקשר הטבעי הזה ויעשה את הדברים, אבל הם דווקא יותר הולכים בכיוון המאוד ספציפי. ולכן חיפשתי מקום אחר, שיותר ידבר ככה נקרא לזה הוליזם, על חיבור בין חברה למדע. וככה הגעתי, במקרה הייתי באוסטרליה, והיה שם כנס של הארגון האתאיסטים העולמי. והלכתי לכנס לשמוע אותם, ושם הפעם ראשונה שמעתי הרצאות שמדברות גם על מדע, גם על חברה, גם על ספקנות, גם על ערכים שיש בחילוניות, כמו חופש ושוויון הזדמנויות. הם שמה ידעו לעשות את ההקשר, לקשור בין כל הדברים, והבנתי, או, הנה המקום שכנראה יותר טבעי לי. יחד עם זה, גם כל הזמן אני חוקר, אני ממשיך לחקור כל מיני דברים. בסופו של דבר הגעתי למסקנה, למשל, שאין אלוהים. זאת אומרת, אתה יודע, שמסתכלים ורואים איך אנחנו יודעים היום בעקבות הארכיאולוגיה ונקרא לזה חקר הרעיונות, איך הרעיונות מתפתחים, הרעיונות אנושיים מתפתחים, אנחנו יכולים להגיד כל דת, מתי התחילה בערך, איפה רשמו אותה, איך היא, ונראה שאין אין, אין בדת שום דבר מעבר להמצאות שלנו. ואפילו מבחינה פילוסופית, עניתי לעצמי על השאלה הזאת, השאלה שכילד אמרתי לעצמי, איזה יופי, הכל מחובר אחד לשני, בטח יש משהו מאחורה, לדעתי היום דווקא זה בדיוק מה שאומר שאין אלוהים. ואתה בטח שואל את עצמך, איך? כן, למה זה מראה את זה? אז אני אגיד לך, תחשוב על זה, שכשאתה אומר שיש אלוהים, בעצם אתה עוצר את היופי של הטבע, ואתה אומר, נכון, הכל מאוד יפה, איכשהו קשור אחד לשני באיזה הרמוניה, וזה, אבל אתה אומר, באותה נשימה, כל ההרמוניה היפה הזאת לא באה מתוך עצמה, לא מתוך היופי עצמו, אלא בגלל שיש איזה משהו שברא את זה קודם, כן? אם הוא לא היה, לא היה את כל ההרמוניה הזאת. ואני חושב, לא, היופי זה הדבר החשוב, כן? ההרמוניה הזאת, זה מה שיש, כן? הדבר יפה זה באמת לחקור ולראות את כל ההרמוניה, איך הדברים מתחברים אחד לשני. ולבוא ולהגיד שההרמוניה לא מספיקה, ואתה צריך משהו שיברא את זה, זה הורס את היופי, כן? זה הורס את ההרמוניה. יותר יפה להגיד, לא, יש חוקים, חוקי טבע, איכשהו הכל מתחבר להכל, ואנחנו חוקרים להבין את היופי הנשגב הזה, וזה כל מה שיש. כל היופי הזה יוצר איזה מערך שלם, לא צריך משהו מעבר לו שיברא את הכל, כן? ולכן אני חושב שגם אין אלוהים, מה שיש זה איזשהו אינסוף נשגב ויפה שכזה. אז ככה הגעתי לרעיונות האלה, וראיתי שגם אצל האתאיסטים חסר משהו. האנשים לא מכירים, כשאני יוצא לי לעשות הרבה הרצאות, ואני מדבר עם הרבה אנשים, ואני רואה איך אנשים לא מכירים את זה שיש ערכים בחילוניות, שאפשר להגיע למשמעות, שזה דברים שזה לא נמצא רק במסורות ישנות או בניו אייג' אלא גם בעולם מדעי, קר כביכול, אפשר להגיע למשמעות. ולכן התחלתי מין ענף כזה, נקרא לזה, באתאיזם, לפחות מבחינתי זה אמור להיות ענף, שנקרא רוחניות חילונית, שאמור לענות בדיוק על כל השאלות האלה.
מה זה רוחניות כן. חילונית בעיניך?
אז מה זה רוחניות חילונית? הרעיון הוא פשוט, אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך היסטורי מאוד גדול שהתחיל בערך במהפכה המדעית. עד אז הדברים יחסית היו פשוטים, לאט לאט פיתחנו דתות במשך אלפי שנים. הדתות הלכו והשתכללו עד שהגענו נניח לדתות המונואיסטיות פה במערב, יש אל אחד עם הספר חוקים, איך אתה אמור להתנהג. העולם הזה הוא רק החלק הקטן של כל מה שיש, יש לנו נשמה ונחיה ככה לנצח, ויש סיפור מובנה שנותן לנו איזושהי משמעות מוחלטת, יש מוסר מוחלט כמובן, הכל מהבחינה הזאת הדת פותרת הרבה בעיות, כן? והרבה שאלות יסוד, אבל אז ערערנו על זה, בעצם עם כל הספקנות והספקנות המדעית, והיום אנחנו די יודעים ככה, אתה יודע, בסבירות גבוהה מאוד שכנראה אין אלוהים, וזה מכניס אותנו לטלטלה, כן? כבר פרידריך ניטשה, שכולם זוכרים שהוא אמר את המשפט, הרגנו את אלוהים, אבל הוא, נכון, הוא אמר את זה, אבל הוא הוסיף גם שזה יכניס אותנו לטלטלה מאוד גדולה. פתאום לא נדע אחרי כל כך הרבה שנים ששמחנו על הדת, שתיתן תשובות. לא נדע פתאום מה מוסרי ומה לא, איך להגיע למשמעות, מה לעשות עם כל הדברים האלה. וב-400 שנה האחרונות, אז בדיוק נכנסנו איפשהו לתהליך הזה, ועכשיו המאה ה-20 זה היה השיא של הטלטלה, שסוף סוף, בסוף המאה ה-19, ניטשה ועוד אחרים אמרו, הנה, אין אלוהים, מה עכשיו? לא ידענו איך להתמודד עם זה. כל המאה ה-20, אפשר לראות אותה, כאילו זה לתת תשובות, לנסות לתת תשובות, למה עושים עכשיו כשאין אלוהים, כן? התשובות הראשונות היו, אין אלוהים, מה שיש במקום זה מדינה. מדינה זה הדבר הגדול הבא שייתן לך משמעות. וככה התחילו כל מיני לאומים חדשים, גם הציונות, דרך אגב, זה חלק מהתהליך הזה. ומי שהלך עם זה עד הסוף זה כל מיני דיקטטורות, כמו הפשיסטים, נאציזם, דברים בסגנון הזה, שניסו להגיד שאתה לא חשוב, מה שחשוב זה המדינה. כמובן שזה לא תשובות מספיק טובות, כי ברור לכולנו שמדינה זה המצאה אנושית, אין פה משהו שהוא באמת חשוב מספיק, וזה נפל, ובעקבות זה בא פתרון אחר שאומר, עזבו, אין שום דבר חשוב, אין שום משמעות, הכל שווה, כל אותו דבר. כל חברה בזמן מסוים יש לה איזה ערכים. אם אתה בהודו, אז יש לך איזה דת אחת, אם אתה בישראל, דת אחרת, אם אתה בארצות הברית, דת שלישית. בתקופה מסוימת, ערכים מסוימים, תקופה אחרת, ערכים שונים. זהו, זה, אין שום דבר מעבר לזה, הכל זה רק המצאה, וזהו, ועזבו אתכם משטויות. אנחנו אוהבים לקרוא לתקופה הזאת פוסט-מודרניזם, שהתחיל במחצית השנייה של המאה ה-20. ואנחנו עכשיו, אני חושב, בסוף התקופה הזאת. מתקופה שאם אין שום דבר, אין משמעות, אין איזה ערכים לשום דבר, אז גם קצת אין טעם לחיות, אין מה לעשות, כן? ומה שנשאר זה ללכת לקניון, לראות סלבריטאים, אני יודע מה, לראות טלוויזיה, דברים בסגנון הזה. זה לא מספיק, כן? ולכן עכשיו, אם אתה שם לב, יש פה תהליך. אז אנחנו כל הזמן בתהליך של לנסות להבין מה עושים עכשיו, אחרי התפנית ההיסטורית הזאת שהבנו שאין אלוהים, כן? ואנחנו עכשיו צריכים למצוא להתקדם עוד צעד. והצעד הבא זה לומר ככה, מצד אחד באמת אין איזה משמעות מוחלטת לחיים. המדע מראה לנו שיש פשוט חוקים, חוקי טבע שכאלה, והעולם הוא נקרא לזה מכניסטי, הוא קר, אין איזה כוונה בטבע, זה לא שנוצרנו בשביל לעשות משהו, אף אחד לא חשב שנבצר כדי לעשות משהו, וזה, אין כוונה בטבע. הדברים הם קרים, הם מכניים, פשוט יש חוקים וככה הדברים מתפתחים. זה מה שהמדע מראה לנו עד היום, ואני מניח שזה מה שישאר איתנו. זה לא ישתנה, הגישה הזאת. ולמרות שאין כוונה בטבע ואין איזה משמעות מוחלטת, עדיין האדם יכול למצוא לעצמו משמעות בחיים. וזה בעצם ההתחלה של הרוחניות החילונית. הרוחניות החילונית באה לעשות את השלב הבא בהתפתחות שלנו ולומר איך כן אפשר להגיע לערכים בחיים, למשמעות, ואיך כדאי לחיות. בימינו מוזר, אף אחד כבר לא שואל, איך כדאי לחיות? מה הדרך הנכונה? אבל ביוון העתיקה למשל, איפה שהמציאו את הפילוסופיה, אז שמה זה היה מאוד מוכר. השאלה הזאת, איך ראוי לחיות? איזה מין שאלה הזאת? מה ראוי, כן? אז איך ראוי לחיות? אני חושב שאפשר לחזור לשאלה הזאת, עכשיו שאנחנו חכמים יותר, אנחנו מבינים שאין איזה מוסר מוחלט, אין ערכים מוחלטים, אבל עדיין כן אפשר לשאול את השאלה הזאת ולנסות לתת תשובה. וזה התפקיד של הרוחניות החילונית. יש לזה עוד תפקיד, אנחנו בעצם עוברים עכשיו לאדם. אנחנו, אם תשים לב, יש פה מעבר כזה, מדברים מוחלטים כמו אלוהים, אנחנו עוברים לאדם ולהגיד, לאדם יש הרבה יכולת, כן? ואז בהתחלה, אחרי המהפכה המדעית, שהבינו, וואו, תראו איזה יכולת יש לאדם, אנחנו מבינים את הטבע לאט לאט יותר ויותר, יוצרים דברים, אז בואו ניתן את הכוח לאדם. ואז התחלנו לעשות מערכת פוליטית בשביל זה. והגענו לדמוקרטיה ולליברליזם, ששם את הדגש על האדם, על החופש של האדם לעשות מה שהוא רוצה כל עוד הוא לא פוגע באחר, על השוויון הזדמנויות לאדם. כל זה טוב ויפה, ובמערב באמת התקדמנו כברת דרך רצינית, נכון? באמת, יפה מאוד. עכשיו הגיע הזמן לעשות עוד צעד. במקביל לדברים הפוליטיים האלה של איך המדינה נראית, ללכת ממש לאדם הספציפי ולהגיד עכשיו לאדם, איך כדאי לך לחיות כדי שתוכל להגיע למשמעות, שבאמת תממש את הפוטנציאל העצום שיש לך. כל זה, אני רואה ברוחניות חילונית את התפקיד שלה.
זה מעלה שני דברים, אחד זה... אז איך ראוי לחיות?
אוקיי.
יש לך תשובה לשאלה הזאת.
איך ראוי לחיות?
וגם אמרת הדבר השני, איך ראוי לאדם לחיות?
אז איך ראוי לחיות? קודם כל, שוב, נחזור על אפשר לומר, המנטרה הזאת, שככל שאנחנו מבינים היום מה שנובע מאלפי שנות פילוסופיה וכמה מאות שנות מדע, זה שאין פה תשובה מוחלטת אחת, כן? כמו שאין משמעות אחת לחיים. הנושא, תראה, קודם כל יש משהו רגע לחשוב על משמעות פה, כן? כדי, כשאנחנו מדברים למשל על ערכים, אתה יודע, מה הערך שחשוב לחיות על פיו? אז אני חושב שיש פה מדרג של דברים. קודם כל, אתה צריך איזה עוגן. העוגן זה המשמעות, כן? למשל, בדת יש אלוהים, יש משמעות לחיים, זה העוגן, ואז ממנו מתחילים, הוא אומר לך איזה ערכים אתה צריך לעשות, ואז מערכים אתה מבין ביום-יום מה לעשות, בעזרת כל מיני מצוות נניח, כן? עכשיו אנחנו קצת מחליפים את זה ואומרים, אין ערך אחד מוחלט, אין משמעות אחת מוחלטת, אבל עדיין אנחנו כן צריכים למצוא איזה, כל אחד לעצמו, המשמעות בחיים שלו, זה העוגן שלו. מהמשמעות הזאת הוא צריך להבין אז מה הערכים שלו שיוצאים מזה, ומשם, אם ככה, איך ראוי לי באופן אישי להתנהג. בסדר? זה פה, זה בעצם משהו שכל אדם צריך לחשוב לעצמו. וכבר אני אגיד שבמערכת חינוך נורמלית, כמו שאמורה להיות לדעתי בעתיד, אמורים ללמד את הילדים כבר לחשוב על השאלות האלה. שכשהם יהיו גדולים, יהיה להם את הכלים איך להתמודד עם שאלות כאלה ולחשוב ולהבין מה המשמעות שלהם, מה הערכים שהם בוחרים ואיך הם רוצים לחיות עם זה, כן? זה דברים, זה שאלות קשות. מן הסתם צריך לחנך ככה שיהיה לך את הכלים איך להתמודד. אבל זה אחר כך אם נרצה נדבר על החינוך, כן?
זאת אומרת, זה לא להגיד להם את התשובות, אלא
שנדבר על משהו. בדיוק. עברנו כבר את השלב של המוחלטות. אי אפשר להגיד למישהו, יש א', ב', ג', תעשה ככה. אין תשובות מוחלטות. לא להגיד את התשובות. לתת את הכלים, לתת את החכה שהם יוכלו לדוג את הדג. אז לתת להם את הכלים שהם יוכלו להגיע למשמעות ולערכים. אבל ברוחניות חילונית יש יותר מזה, כן? זה לא רק להגיד את האמירה הזאת שכל אחד לעצמו. בכל זאת אפשר לנסות ללכת עוד צעד, וכן להציע איזושהי פרשנות כזאת כללית, שבתוכו כל אחד יכול למצוא לעצמו את המשמעות. איזשהו סיפור על, סיפור גדול כזה, שיכול להתאים לכלל האנושות. כן? נשים לב, אני הולך לעשות פה משהו מאוד מוזר, נראה אולי קצת פרדוקסלי. מצד אחד אני אומר, אין שום דבר מוחלט שמתאים לכולם, כן? כל אחד צריך בעצמו. מצד שני, באותה נשימה אני אומר לך, אולי בכל זאת אפשר לנסות להגיד איזה משהו כללי, תבנית, שבתוכו כל אחד ימצא לעצמו מה לעשות, כן? אז בוא נראה אם אני מצליח, אם אני מצליח לעשות את המהלך הזה. אז זה הולך ככה. אנחנו מחפשים בעצם לתת איזושהי פרשנות לפילוסופיה ולכל מיני תוצאות מדעיות, כדי לנסות להבין מהם איך כדאי לחיות. מן הסתם זה לא קשור ישירות למדע. כי המדע רק מגלה לנו עובדות על הטבע, הוא לא קשור לערכים, לא קשור לאיך לחיות. אנחנו כבר נותנים על זה פרשנות. Okay? כמו שתמיד, אך אגב, זה משהו מאוד אנושי, נכון? על כל דבר אנחנו מפרשים. נניח דרוויד מגלה שהאדם בא מיצור קדום יותר, הקוף והאדם באו מקוף קדום יותר, מיד נותנים לזה אלפי פרשנויות, מה זה אומר, כן? זה משהו שטבעי אנחנו עושים, זה טוב, כל עוד אנחנו לוקחים את זה, זוכרים שזה רק פרשנות, כן? אז אנחנו עכשיו מחפשים פרשנות כזאת, למדע ולפילוסופיה, על איך ראוי לחיות, והפרשנות הזאת הולכת ככה. בוא נסתכל עלינו, על בני אדם לרגע. אנחנו, יש לנו שפה, שבעזרתה אנחנו מבינים את מה שסובב אותנו. וזאת שפה מאוד מעניינת. זה לא רק שאנחנו מצביעים על חפצים ונותנים להם שם, אנחנו גם יכולים להבין דברים פיקטיביים, דברים שלא באמת קיימים, או שהם בדמיון שלנו, או שהם אבסטרקטיים, כן? למשל, אהבה. זה משהו אבסטרקטי לגמרי, כן? עד כמה שאני יודע מכל בעלי החיים, רק האדם מדבר בכלל על מושג אבסטרקטי כזה שנקרא אהבה. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי יכולת מאוד מאוד חשובה. בספר קיצור תודות האנושות למשל, יובל נוח הררי קורא לזה מהפכת השפה הפיקטיבית, כן? שבהומו סאפיאנס היה איזושהי קפיצה קטנה בבוח, ואנחנו יכולים פתאום גם לתת שפה ולחשוב על דברים מופשטים שכזה. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שיש תופעה שנקראת תודעה, כן? והתודעה זה בדיוק, הנה אני עכשיו מדבר למצלמה, והמצלמה הזאת אין לה תודעה, היא פשוט מצלמת אותי וזהו. אני לעומת זאת מסתכל עכשיו חזרה על המצלמה הזאת, ומיד יש לי תחושות לגביה, ואני חווה, כן? אני חווה אותה. אולי זה מלחיץ אותי, כי זה מצלמה, ואני יודע שהמון אנשים עכשיו רואים אותי ביוטיוב, כן? אולי אני דווקא שמח, אני רוצה שיראו אותי. בכל מקרה, יש לי פה חוויה שלמה של זה, ולזה אנחנו קוראים תודעה, כן? אנחנו חווים כאב, שמחה, פחד, כל מיני חוויות שכאלה, ושם כולל לזה זה התודעה, ולא ברור לאיזה בעלי חיים יש, לאיזה בעלי חיים אין את זה, זו שאלה מאוד גדולה ומעניינת שאנחנו בחקר המוח מנסים לפתור. זאת היא קפיצה מאוד גדולה שבעלי החיים עשו בשלב מסוים, פיתחו תודעה. עכשיו, באו בני האדם, ההומו סאפיאנס, והוסיפו לזה קפיצה קטנה. המהפכת השפה הפיקטיבית הזאת, שאנחנו יכולים גם לחשוב על כל מיני סמלים, כן? לסמל דברים מופשטים, וזה יצר לנו מה שנקרא מודעות עצמית. פתאום הבנו שאנחנו קיימים. כי פתאום אני מסתכל בתור תינוק, התינוק מסתכל על היד שלו הרבה זמן, אם אתם שמים לב למשל, הוא עושה כל מיני דברים בסגנון הזה. למה הוא עושה את זה? אחת התיאוריות שהוא עושה את זה כי הוא מבין שהיד שלו. הוא מזיז גם את הראש וגם את היד, רואה שהיד זזה איתו, והוא מבין לאט לאט שהיד שלו. זה בדיוק משהו פיקטיבי, זה בדיוק משהו כזה נקרא לזה מופשט, כן? להבין שמשהו שלך בכלל, ואז להבין שיש אני. כל העניין הזה, וואי, יש אני. זה מודעות עצמית, וזה בא בזכות התודעה והיכולת הפיקטיבית הזאת שלנו, לחשוב על דברים מפשטים. ואז גם לחשוב על זה שאתה יש מוות בסוף, למשל. זה גם חלק מזה. וככה בעצם, אנחנו פתחנו פתח לעולם חדש לחלוטין, ולפוטנציאל מאוד מאוד גדול, פוטנציאל אדיר שבא בזכות התודעה העצמית שלנו, המודעות העצמית שלנו. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה להגיד זה, איך אני לוקח כל מיני תיאוריות מדעיות, כן? ונותן להם פרשנות. והפרשנות היא שבזכות המודעות העצמית שלנו, יש לנו עוצמה מאוד גדולה, עוצמה מוחית, שבאה פשוט מהפוטנציאל האדיר הזה, ואנחנו רואים את הפוטנציאל הזה, האמת, מתממש כל הזמן על ידי כל מיני יחידים, נכון? אנחנו יכולים להסתכל למשל על בטהובן ולהגיד, וואו, איזה יצירתיות, איזה מוזיקה הוא כתב. או על ג'ון לנון ולהגיד אותו דבר גם, כן? אנחנו יכולים להסתכל על אלברט איינשטיין ולהגיד, איזה יופי, איך הוא עלה על הרעיונות האלה, ואיך הוא מבין את הנוגע לרגע בחוקי טבע, באינסוף, כן? ומבין, חושף סוד של הטבע. ואנחנו יכולים גם להסתכל אולי על, למשל, מרטין לותר קינג, כן? ולהגיד, איזה יופי, איך הוא צריך להתעלות מעל צרכים הישרדותיים שלנו של... אנחנו מתעצבנים ורוצים לתת מכות, כן? רוצים להפעיל אלימות, והוא אומר, לא, אני יכול לעשות מאבק בלי אלימות כמעט, כן? ולהצליח עם זה. אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי. אז אנחנו רואים כל מיני יחידים כאלה, בהמון תחומים, שמצליחים לממש הרבה מהפוטנציאל הזה שלהם. ואני אומר, זה לא סתם. לכל בן אנוש שהוא, לא משנה איפה הוא נולד או מתי הוא נולד, לא משנה מה המין שלו, מה הגזע שלו, מה הדת שלו, כל בן אנוש יש לו עוצמה אדירה, וכל העוצמה הזאת באה רק בזכות זה שיש לו מודעות עצמית בעצם. מתוך היכולת הזאת של השפה הפיקטיבית. ולכן התפקיד שלנו, אם אנחנו רוצים לקבל אותו, זה לממש כמה שיותר מהפוטנציאל הזה. ובכלל גם להרגיש אותו. תארו לעצמכם מה זה להרגיש שיש לכם את העוצמה האדירה שבתוככם. איזה מגניב זה יהיה לקום בבוקר, ולהגיד, בוענה, אני אדיר, יש לי המון משמעות, המון פוטנציאל כזה, כן? המון עוצמה, בוא נעשה עם זה משהו. ניטשה אמר על זה, שזה קצת כמו כוס שמתמלה, היא כל כך מלאה, שהיא כבר לא יכולה יותר, שהיא לא יכולה לאגור יותר מים, והמים מתחילים להישפך לצדדים. אז ככה גם אנחנו, אם נרגיש את העוצמה הזאת, נרצה להתחיל להעניק ממנה החוצה. כן, נרגיש טוב עם עצמנו, מלאה משמעות בעצם בזכות העוצמה הזאת, ונתחיל להעניק ממנה לאחרים, כן? ולעולם. מרוב עוצמה גם נרגיש שאנחנו יכולים באמת לשנות את העולם. כמה אנשים, כמה מאיתנו חושבים שיש להם באמת כוח לעשות משהו כזה גדול? לשנות את העולם, כן? לא מדבר על משהו קטן. אני חושב שכל אחד ואחת, כמעט, כן? כמעט, חוץ מאולי מקרים פתולוגיים של מחלות, יכולים באמת לשנות את העולם, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו עוצמה אדירה. ולכן, הרוחניות החילונית אומרת, הנה, חיפשנו איזה משהו גדול כזה, כן? איזה תמונה כוללת כזאת, שמתאימה לכל בני האדם, אז קודם כל כבר יש את זה. לכל אחד ואחת יש איזו עוצמה אדירה, ועכשיו התפקיד שלנו כבני אדם, זה למצוא מה התשוקות שלנו, מה מדבר אלינו. לחוש את העוצמה הזאת, ומה שנקרא לכבוש את העולם. כן, לצאת ולהתחיל להעניק, ולהתחיל בעצם לממש את העוצמה האדירה הזאת. זה דבר אחד שהרוחניות החילונית יכולה להציע. ויש עוד משהו אחר. והמשהו האחר זה שאנחנו יכולים גם לחפש עוד משהו עוצמתי. קודם כל נשאלת השאלה למה בכלל לחפש משהו עוצמתי, כן? שמתם לב שזה יכול לתת הרבה משמעות ברגע שלמשל נרגיש שיש לנו המון עוצמה. גם יש לנו איזושהי נטייה לחפש משהו שהוא גדול מאיתנו, כן? כי אחרת דברים נשמעים כאלה קצת חסרי טעם, חסרי משמעות. למה לקום מהמיטה, למה לעשות עוד פעם ללכת לעבודה, עוד פעם ללכת לבית ספר, עוד פעם לעשות את הדברים, לשלם תשלומים, לקנות אייפון אחר, סמארטפון אחר. נו, יופי, אז אוקיי. יגידו לי איזה יופי, יש לך סמארטפון מגניב, אחרי יום יהיה אחד יותר טוב, אין? הכל חסר טעם, כן? אנחנו מחפשים איזה משמעות כזאת, כן? אז אנחנו אמרנו, אין משמעות מוחלטת, אבל כן אפשר למצוא למשל העוצמה האדירה שיש בכל אחד מאיתנו, כבר נותן משמעות, ויש עוד משהו כזה שיכול לתת לנו משמעות אדירה, וזה בעצם המציאות שסביבנו. הטבע שמסביבנו, גם שם מסתתרת עוצמה אדירה. ולמה אני מתכוון? המדע המודרני, ובכלל כל הפילוסופיה, אפשר לראות שמה שכשאנחנו חוקרים את הטבע ואת המציאות הזאת, אנחנו רואים עד כמה היא שונה ממה שאנחנו חושבים. עד כמה בעצם אין לנו מושג בכלל איפה אנחנו חיים ומה זה המציאות הזאת. כל חיי היומיום שלנו, כל השכל הישר שלנו, ומה שאנחנו מכירים בכלל לא משקף את המציאות האמיתית. מהבחינה הזאת, אנחנו כמו אנשים שתקועים במערה. היה את אפלטון ביוון העתיקה, והוא נתן את משל המערה שלו. משל שפשוט מתאר, אני חושב יפהפה, את המצב שאנחנו נמצאים בו היום. והוא אמר במשל הזה שכל האנושות נמצאת במערה. וכל מה שהם רואים זה צלליות. כן, בחוץ יש את הדברים האמיתיים. אבל אנחנו לא רואים את זה. מה שנכנס למערה זה רק הצלליות שלהם, האור שעושה צל לתוך הקיר של המערה, וזה מה שבני האדם מכירים. והם חושבים שזה כל מה שיש, הצל. אנחנו חיים באשליה. You're living in a dream world, Neo. ורובנו חושבים שזהו זה, זה העולם האמיתי. ואנחנו מדברים על זה שעות, ורק על הצללים האלה, ועל האשליה, ונותנים פרסים אחד לשני על זה. ומפתחים תיאוריות ותרבויות שלמות על כלום, על משהו שהוא בכלל לא אמיתי. והתפקיד שלנו, אם אנחנו שוב רוצים לקבל אותו, זה לצאת מהאשליה, לצאת מהמערה, לראות את הדברים האמיתיים, כן, וגם את האור, את השמש, כאילו אצלו, אצל אפלטון, השמש זה היה המקור של הידע. עכשיו זה משל מאוד יפה, שהיה אז מאוד נכון, מה שיפה שגם בימינו אפשר לראות וריאציה שלו. למשל, בפיזיקה, כן, במדע המודרני, אנחנו רואים עד כמה התופעות הן באמת רק קצה הקרחון, הן אפשר לומר כמו הצללים. יש משהו אחר שעשה אותם, כן? והמשהו אחר הזה, זה מה שאנחנו קוראים לו חוקי הטבע. וככה אנחנו חוקרים את חוקי הטבע, את הדברים היותר ויותר עמוקים, שיותר מה שעושה את עולם התופעות שאנחנו רואים, ומתגלה לנו עולם שונה לחלוטין ממה שחשבנו. כל מיני תובנות מרחיקות לכת. אני ככה אתן, ככה אזרוק איזה כמה דברים, רק כדי להראות דוגמאות, כן? למשל, שמתורת היחסות נראה שאנחנו חיים לא בשלושה מימדים של אורך, רוחב וגובה, כמו שאנחנו מכירים, אלא הזמן הוא עוד מימד רביעי. וכמו שאנחנו יושבים עכשיו פה בגן מאיר בתל אביב, אבל אני יודע שירושלים נמצאת איפשהו, אותו דבר, לפי איינשטיין, אני עכשיו נמצא בהווה. אבל כל העתיד שלי, למשל עכשיו שאתם רואים את הסרטון הזה, וכל העבר שלי, גם נמצאים איפשהו, כן? תראו לעצמכם איזה מין עולם זה, אם היינו רואים ארבע מימדים, היינו רואים את כל הזמנים בבת אחת. זאת דוגמה קטנה ככה, לדוגמה לאיך... איך העולם הרבה יותר שונה ממה שאנחנו חושבים. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. וכל זה היה בעצם כדי לומר, להראות עד כמה המציאות שלנו מעמיקה ושונה ממה שאנחנו חושבים. עד כמה אנחנו רואים אשליה קטנה, את עולם הצללים. ועכשיו, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לשאוב מזה הרבה כוח ומשמעות. כי הנה יש פה משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. המציאות וחקר המציאות. המסע הזה לצאת כל פעם צעד אחר צעד אחר צעד מהמערה כדי להבין איפה אנחנו חיים בכלל וככה גם להטיב עם עצמנו. כל צעד כזה אנחנו בעצם נוגעים לרגע באינסוף, כן? מבינים איזה סוד כזה של הטבע, כמו שדיברנו קודם על איינשטיין, איך הוא חשף איזה משהו מעמיק כזה, ולרגע אתה מרגיש את העוצמה האדירה הזאת. וגם, אנחנו ככה מבינים דברים, עושים איזה טכנולוגיות, ולאט לאט בעצם משפרים את חיינו, יוצאים החוצה מהמערה גם, כן? לחיות במקום, מנסים לחיות במקום יותר ויותר טוב שכזה. אז הנה עכשיו, בעצם בואו נסכם את מה שאמרנו. ניסינו למצוא איזושהי פרשנות כזאת, שלמרות שאנחנו יודעים שאין משמעות מוחלטת, אין ערכים מוחלטים, בכל זאת איזה משהו שיכול לאחד את האנושות ולתת לנו לענות על השאלה, איך ראוי לחיות. ואמרנו שהשלב הראשון קודם כל זה למצוא משמעות. מהמשמעות, מהעוגן, אחר כך נדבר על ערכים ומוסר. אז הנה, המשמעות יכולה להימצא בשני דברים מאוד עוצמתיים. העוצמה הראשונה נמצאת בתוכנו, בזכות המוח שלנו שמייצר תודעה עצמית כזאת. והעוצמה השנייה נמצאת מבחוץ לנו, זאתי התהליך הזה של חקר המציאות, היציאה הזאת מן המערה בעזרת המדע בעזרת השיטה המדעית שאומרת לנו מה נכון ומה לא בעצם, וככה לאט לאט אנחנו יכולים לחשוף עוד ועוד חלקים מהמציאות. וכל פעם, דרך אגב, שאנחנו, אם נבחר לצאת החוצה מהמערה למשל, אז אנחנו בעצם מצליחים לאחד ככה, זה מאוד יפה, לשלב שני עוצמות בבת אחת, העוצמה הפנימית שלנו עם העוצמה שבחוץ, כן, אנחנו לרגע מצליחים לגעת, לחשוף את הסודות של הטבע. לכן אני באופן אישי בחרתי במשמעות הזאת, כן, של ממש לאחד את שתי העוצמות בבת אחת שכאלה. אבל לא חייבים. אנחנו יכולים ללכת להבין שיש בתוכנו עוצמה אדירה ולהבין מה התשוקה שלנו וללכת אחריה. זה יכול להיות כל דבר, כל עוד אנחנו מבינים מה באמת אנחנו רוצים לעשות ומרגישים את העוצמה הפנימית הזאת ומתחילים לממש אותה. זה יכול להיות כל דבר, כמו שאמרנו קודם, הרבה דוגמאות יש. מי לעזור לחברה, דרך אומנות, דרך פילוסופיה, כל דבר שכזה, וכמובן גם דרך המדע עצמו. אז ככה, הנה, אנחנו נתנו פה איזושהי תשובה, אני מקווה, לאיך למרות שאין אלוהים, איזושהי מיסטיקה, אין איזה משהו מוחלט מעבר לנו, אין כוונה בטבע בכלל, הכל קר. אבל אנחנו עדיין, יש בנו מספיק עוצמה כדי לתת את המשמעות לדברים, להרגיש את העוצמה שבאנו וככה להתחבר בעצם למשהו גדול, גדול יותר ומשמעותי.
שאלת העמקה. שמישהו ששומע את הסרטון יכול להגיד, אוקיי, הכל, אני מבין מה אתה אומר, זה הכל נחמד וזה, אבל א', אני לא מרגיש כזה עוצמתי, כאילו יש לי בעיות, ואני לא, יש לי מגבלות, ואני לא יכול לעשות זה, ואני לא כזה חכם, ובכלל כל העניין של הטבע, של המדע, אז אוקיי, סבבה, אבל אני למדען, זה לא מתחבר אל החיים, אז איך בכל זאת הרוחניות חילונית יכולה לעזור בעיניך למישהו, שהוא כזה, ביומיום שלו, כן, לשפר את עצמו, את הראייה שלו.
אז באמת, יש הרבה שאלות יכולות להתעורר, ואחת מהן זה מישהו שהוא לא מדען, מה עכשיו, מה הוא עושה עם זה? ואיך בכלל להרגיש עוצמה? כן, אני לא, רובנו לא מרגישים שהם יכולים לשנות את העולם, לא מרגישים את העוצמה האדירה הזאת. כמו שאמרתי קודם, קודם כל, הערה הראשונה, זה בעיה. זה לדעתי אומר עד כמה מערכת החינוך שלנו גרועה. בכל העולם, כן, לאו דווקא של ישראל. אנחנו עדיין תקועים מהבחינה הזאת ביצר הישרדותי. כן, אנחנו, כמובן, אנחנו חלק מהאבולוציה, ואנחנו קודם כל רוצים לשרוד, אבל עכשיו הגיע הזמן גם להבין שיש בתוכנו עוצמה אדירה. ומעבר לרק לשרוד, אנחנו יכולים גם לממש את העוצמה הזאת, כן? זאתי, לדעתי, הקפיצה הגדולה שהמין האנושי עכשיו צריך לעשות. כי כרגע לא עשינו את הקפיצה הזאת, כן? אנחנו כרגע עדיין, אפילו בעולם המערב, עם אנשים, נניח, אני מסתכל על הבורגנות, כן? אנשים שמרוויחים טוב, אבל עדיין, עם כל זה, אנחנו לא עשינו את הקפיצה, וכל הזמן נמצאים באיך לשרוד. זאת אומרת, רק על לעשות כסף, ואם יש לך כסף, אז איך לצרוך יותר, וסמלי סטטוס כאלה, להראות שאתה יותר שווה מאחרים. כל הדברים האלה זה בדיוק דברים הישרדותיים כאלה. הגיע הזמן שנבין שיש בנו את העוצמה הזאת, נעשה את הקפיצה הזאת לאיך לממש. אז הדבר הכי טוב מבחינה הזאת, זה באמת אם יהיה מערכת חינוך נורמלית, שכבר כילד מלמדים אותך שיש לך את העוצמה, מראים לך כלים איך להרגיש את זה, איך לממש את עצמך, להרגיש את התשוקות שלך. זה, לשם אנחנו שואפים. עכשיו השאלה היא מה בינתיים, עד אז, עד האוטופיה הזאת, בחיי היום-יום, כמו שהיום, אנחנו מכירים אותה מה אפשר לעשות. ובאמת בשביל זה אני מקווה שבקרוב מתישהו גם נוכל לעשות אולי ממש קורסים כאלה שנותנים כלים לאנשים דרך הרוחניות חילונית על איך לעשות את זה בפועל. בגדול מה שאני ממליץ זה כמה דברים. למשל, אם נסתכל רגע על הדת, שוב פעם. בדעת יש משהו מעניין. רוב האנשים שם לא העמיקו והלכו ללמוד תלמוד וקבלה, כן, לא הגיעו לסוד, מה שנקרא, ועדיין מרגישים איזושהי משמעות ומרגישים מחוברים, כן? ואת זה אין בחילוניות. עכשיו, אנחנו כן יכולים לקחת מזה משהו ולומר את הדבר הבא. לא כולם הולכים להיות מדענים, כן? כמו שלא כולם הלכו ללמוד קבלה, נניח, כן? איזושהי אנלוגיה כזאת. ובכל זאת, אנחנו יכולים לנסות להתחבר, להיזכר בעוצמה שלנו, בעוצמה של הטבע. בדיוק כמו שבדת, כדי להתחבר, אז יש כל מיני מצוות, נכון? או כל מיני תקסים שעושים, תפילות ודברים כאלה, שמוצאים אותך לרגע מהמירוץ של היום-יום, מזכירים לך את הדברים החשובים. אותו דבר, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בחילוניות. ברגע שאנחנו מבינים שמסתתרת בנו עוצמה, יש איזו משמעות, גם מסתתרת איזו עוצמה בטבע, אנחנו יכולים לעשות כל מיני תקסים, בין אם קטנים ובין אם גדולים, שיזכירו לנו את הדבר החשוב. ולמשל, לקרוא ספרי מדע פופולרי, ללכת לשמוע הרצאות הזה, לראות סרט כזה בטלוויזיה, כבר מזכיר לנו את העוצמה הזאת, כן? ואפשר ממש להפוך את זה לסוג של טקס. כל אוגוסט, לדוגמה, יש מטר מטאורים גדול, ולכן כל אוגוסט, עוני 100 שנה, מתחיל לעשות פסטיבל, פסטיבל שנקרא אהבה כוכבים, חפשו אותו בפייסבוק, פרסומת, פרסומת, ושם אנחנו גם נראה את המטאורים, וגם יהיה כל מיני סדנאות מדע ואומנות, וזה בדיוק טקס להיזכר בעוצמה. וככה אנחנו יכולים להוסיף עוד ועוד דברים, גם ברמה גדולה כזאת כמו פסטיבלים, אבל גם ברמה של חיי היום-יום, לקרוא ספרים שמעודדים אותנו, שמזכירים לנו את העוצמה שיש בתוכנו, כן? לשמוע שירים או מוזיקה שעושה את זה. מוזיקה יש לה המון כוח. מי שמתחבר למוזיקה יכול לשמוע כל מיני שירים, למשל עוצמתיים כאלה, כן? וזה נותן המון. אני, לדוגמה, מאוד אוהב לשמוע את הביטלס או את פינק פלויד או רדיואד. אני שומע את היצירתיות שלהם במוזיקה או את המילים המעניינות, ווואו, זה ממלא אותי בהמון עוצמה. אז הנה עוד משהו קטן למשל שאפשר לעשות. הדבר החשוב הוא לזכור שזה חשוב בעצם. זאת אומרת, לזכור להכניס ביום, למרות המירוץ, למרות שזה נראה שצריך להספיק עוד ועוד, לזכור שהדבר הבאמת חשוב זה דווקא העוצמה, כן? ולכן להכניס דווקא ביום-יום כל מיני דברים קטנים כאלה שיזכירו לנו את העוצמה שבנו ואת העוצמה שבחוץ. כמובן שעל אותו עיקרון יש עוד דברים כמו ספרים וסרטים שיכולים למלא אותנו גם בעוצמה הזאת, להזכיר לנו את הדברים החשובים. אני יכול ככה לזרוק איזה כמה סרטים שלי עושים את זה, למשל. כמובן שסרטים כמו המטריקס או המופע של טרומן, אלה ממש סרטים שלקחו את משל המערה ולקחו את זה לימינו, כן? אז זה למשל מאוד מתאים. סרט כמו בין כוכבים של כריסטופר נולן, או אינספשן, התחלה, גם של כריסטופר נולן, מאוד מדברים על העוצמה גם בפנים, העוצמה בחוץ. אז אלה סרטים שמתאימים לזה. הסרט קונטקט שיצא עם ג'ודי פוסטר ב-99, גם סרט מצוין שכזה. אז ככה שיש הרבה הרבה סרטים שיכולים למלא אותנו, כל אחד גם לפי משהו מתחבר. שימו לב שיש כאן משהו שחוזר על עצמו, וזה החשיבות של האומנות. לצערי אנחנו חיים בתקופה שאומנות נחשבת למשהו לא חשוב במיוחד. ובאוניברסיטאות הרי סוגרים לאט לאט את החוגים לאומנות, והם בקושי מצליחים להתקיים אומנים. אבל בעצם, אומנות זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. כי היא נותנת לנו חוויה. ומי שרואה את הסרטונים האלה, אני מקווה שעובר עד כמה החוויה חשובה פה. החוויה להרגיש משמעות בחיינו, ממנה להחליט איך ראוי לחיות, כן? החוויה של להיזכר במשמעות, להיזכר בעוצמה, כל הדברים האלה. ולכן האומנות כל כך חשובה. והאומנות הזאת יכולה להתבטא כל אחד במה שיותר מדבר אליו. מוזיקה, מחול, תיאטרון, סרטים, ספרים, כן? כל אחד מה שהחוויה שיותר עושה לו את זה. מאוד מאוד חשוב ללכת על הדברים האלה, וגם דרך אגב לתמוך בשביל זה באומנים. ולכן מבחינתי גם אומנות ומדע מאוד קרובים. שניהם זה דברים שמחברים אותנו למשמעות, לדברים הגדולים. שניהם גם יכולים לחקור את הטבע דרך אגב. והמדע חוקר את הטבע על ידי זה שהוא מגלה לנו עובדות מן הסתם. האומנות חוקרת את הטבע על ידי זה שיכולה לגרום לנו חוויה. החוויה של מה זה אומר למשל שמימד רביעי הוא הזמן. לדוגמה, כן? אז מבחינתי הסרט בין כוכבים למשל, דוגמה מצוינת שמעבירה חוויה של הנושא הזה, מימד רביעי כזמן. לכן אומנות היא גם מאוד מאוד חשובה פה בהקשר הזה. אוקיי, אז עכשיו יש פה את השאלה באמת, האם רוחניות חילונית היא משהו שהוא רק לאתאיסטים? והתשובה היא לא. אני באופן אישי הגעתי לזה מתוך השאלה האתאיסטית. זאת אומרת, אותי הטרידה השאלה אם אין אלוהים, ואם אין שום כוונה בטבע, לא רק אלוהים, אלא גם מבחינת ניו אייג', אנחנו רואים שכשעושים, מנסים לעשות ניסויים, שאין שום דבר בניו אייג'. זאת זאת לא משנה אם אנחנו מנסים לבדוק על האם תפילות עוזרות, האם הומאופתיה עובדת, האם, אני יודע מה, יש ישויות אור שאפשר לרפא בעזרתם אנשים אחרים, הילות. ברגע שבודקים את זה, נראה עד היום שהתשובה היא שאין בזה שום דבר. אולי בעתיד נופתע, היום זה מה שאנחנו רואים. אני הוצאתי כבר מכאן את המסקנה שכנראה אין שם כלום, כן? זאת אומרת, כל מה שיש זה חוקי טבע קרים, בלי שום כוונה בטבע. אז לא רק שאין אלוהים, אין גם שום כוונה ותכנון תבוני, ואין משמעות מוחלטת וכל הדברים האלה. עכשיו, בעולם כל כך קר, מה נשאר? מה עושים עם המשמעות, כן? מה נשאר לנו? משם אני הגעתי לפתח את רוחניות חילונית. ולכן, קודם כל, התשובה יכולה להתאים לאתאיסטים, למי שהלך עד הסוף, עם הקרירות הזאת, נקרא לזה, כן? אבל עדיין מחפש גם משמעות. יש כאלה, דרך אגב, שלא מחפשים, שטוב להם. בסדר, אין בעיה, אין פה שום כפייה, כן? הכוונה היא לא לכפות, אלא רק לתת הצעה למי שצריך, למי שרוצה משהו. אבל זה לא אומר שבשביל זה חייבים להיות אתאיסטים, כן? מן הסתם, אתה יכול ללכת, על פי למשל, יש את שפינוזה. ברוך שפינוזה היהודי חי בערך במאה ה-17, אם אני זוכר נכון, ופיתח פילוסופיה שמתקרבת לאתאיזם, אבל היא לא בדיוק אתאיזם. ולפיו, לפי שפינוזה, יש אלוהים. אבל האלוהים שלו זה בעצם כל האינסוף הזה, כל הטבע. אם קודם דיברנו על זה שצריך לצאת מהמערה, שיש עוצמה אדירה בטבע, אז הוא יקרא לעוצמה האדירה הזאת שבחוץ, הוא יקרא לאלוהים, פשוט. וזה אלוהים לא כמו אלוהים של הדתות. זה אלוהים שלא אכפת לו ממך. זה לא, הוא לא יצר אותך באיזה כוונה תחילה, כן? זה לא אלוהים עם השגחה פרטית. מבחינה הזאת זה מאוד דומה לאתאיזם, אבל עדיין יש שם מין סוג של אלוהים שהוא מין כמו כל האינסוף, ואפשר להכיר אותו דרך אגב, אבל בדיוק על ידי חקירה מדעית. עד כאן זה שפינוזה, וכמובן שאם מישהו מאמין, חושב שכל האינסוף הזה איכשהו מתחבר ואפשר לקרוא לזה אלוהים, כמובן שאין עם זה שום בעיה, כן, 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 זה גם הוא. לא חייבים להיות אתאיסטים מובהקים כדי להיות ברוחניות החילונית. להפך, באים בפגישות שאנחנו עושים וכל מיני הרצאות, באים אנשים מכל מיני זרמים שונים ומשונים, וכולם וולקאם לשמוע ולהחליט האם זה מדבר אליהם או לא בעצם. Thank you.